אנשים עם קבלה.
שלום רב צופים יקרים, שוב אנחנו בתוכנית נפגשים עם קבלה, והפעם נמצא איתנו אורח מאוד מכובד, פרופסור ירם קירש. שלום פרופסור קירש.
שלום.
מה שלומך?
תודה רבה, ברוך השם.
פרופסור קירש הוא במחלקה למדעי הטבע והחיים וראש קבוצת הפיזיקה באוניברסיטה הפתוחה. הוא מחברו של רב מחר בינלאומי שהפך לקלאסיקה בתחום הפיזיקה בשם ציידי החלקיקים, ספר שאותו כתב יחד עם פרופסור יובל נאמן ז"ל. ויחד עם זה הוא גם חיבר את הספר היקום על פי הפיזיקה המודרנית בהוצאת עם עובד. ואנחנו נמצאים כאן גם עם הרב הדוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך. ואנחנו נתחיל היום בתוכנית הראשונה, אנחנו נשוחח על נושאים פיזיקליים, קבליים ומהותיים לכולנו. אנחנו רואים שלאחרונה, או בכלל, במהלך תקופה רבה, ניתן לומר שפיזיקאים רבים שואפים לתאר את כל הכוחות בפיזיקה תחת כוח אחד, תחת חוק אחד. האם אתה חושב שאנחנו מתקרבים ליום כזה שבו הפיזיקה כולה תיכנס תחת חוק אחד? ובכלל, למה זה חשוב? למה צריך להיות חוק אחד בטבע?
יש חושבים שזה חשוב, ויש חושבים שזה לא כל כך חשוב. העיקר שהפיזיקה יכולה להסביר בנוסחאותיה את הטבע, את היקום. אבל יש מגמה בפיזיקה מראשיתה של נטייה לאחדות. למשל, החשמל והמגנטיות היו שתי תופעות לחלוטין שונות, והם נקשרו ביניהם באמצעות משוואות מקסואל בהתחלה של סוף המאה ה-19, ואחר כך בתורת היחסות של איינשטיין בצורה עוד יותר הדוקה והרמונית. ואחר כך גילו שכוח שקיים בתור גרעין האטום בשם הכוח החלש, הוא גם כן יכול להתאחד עם הכוח החשמלי. וכל איחוד כזה מוסיף המון מידע. כי דברים, זה לא רק שמבחינה אסתטית פתאום דברים שונים הם אחד. זה נותן מבט הרבה יותר מעמיק על היקום, ולכן יש גם ניסיון לאחד את כל הכוחות בטבע אל כוח אחד. עדיין אין הצלחה בזה, אבל פיזיקאים רבים עובדים על זה.
זאת אומרת, אין עדיין הצלחה בזה.
לא.
ואתה חושב שתהיה?
קשה לדעת. הפיזיקאי סטיבן הוקינג המפורסם, שמשחר נעוריו יושב בכיסא גלגלים, אבל עושה נפלאות בפיזיקה, הוא כתב איזה מאמר שהוא משוכנע שזה יקרה, כתב את זה לפני עשור, וגם מתי זה יקרה, אבל בפיזיקה יש הפתעות. אתה צופה דברים מסוימים, ואתה פתאום מגלה דברים אחרים לגמרי, כל מיני דברים נסתרים, זה אולי משותף לפיזיקה ולקבלה, שמגלים את רבדים נסתרים של העוסקים ברבדים נסתרים של המציאות, אז קשה לנבא.
אפרופו משותף, בחוכמת הקבלה, ואתה גם כותב על זה בספרים רבים, מדברים על איזשהו חוק אחד, כוח אחד שמנהל את כל המציאות. אתה יכול להסביר?
גם המקובלים הם מגיעים בעצם מתוך המחקר, וכשהם צופים, אבל בשינוי הפנימי שלהם, אין להם מיקרוסקופים, טלסקופים וכל מיני מייצים החלקיקי וכו', ואלה הם בעצמם הופכים להיות לאותם המכשירים שעל ידם הם חוקרים הטבע, כי החוק העיקרי, מה שקיים במחקר הקבלי, הוא השתוות הצורה עם הטבע. אז אם אני משנה את התכונות שלי, אני מגלה עוד שכבה יותר עמוקה בהטבע הסובב, ואז יוצא שאני מגלה שם באמת קשרים והשוואות וכוחות המתקשרים ביניהם בכל מיני רמות, שבצפייה החיצונית, בחמישה חושים שלי, אני לא צופה, אני לא רואה.
הרב לייטמן, מה שאתה אומר בעצם, זה שאנחנו באמצעות השכל בלבד, לא אנחנו, אבל אנשים גדולים וחכמים, שאולי יש להם אינטואיציה מיוחדת בסייעתא דשמיא, יכולים באמצעות השכל בלבד לגלות את מסתרי הבריאה, לגלות את דברים בעולם שלנו שהעין לא רואה.
לא, לא יכולים.
אז איך בכל זאת
אני אנחנו... אני אומר שאנחנו חוקרים, וזה אני חושב שמוסכם בינינו, שאנחנו חוקרים לפי החמישה חושים שלנו, ומכשירים שמוסיפים לזה. שבסופו של דבר, ההגבלות הן בתוך האדם. אם הייתי לא מוגבל, באיזה צורה אני אפילו לא יודע. אבל הייתי אז מגלה משהו אחר. ואני לא יכול להגיד מה. אני אפילו לא יכול להגיד מה חסר לי, כדי לגלות כל התמונה, כל המציאות.
זאת אומרת, זה לא השכל, זה חושים מעבר לחמשת החושים.
כן.
לי יש בעיה עם העניין הזה.
ויש לי עוד שאלה, אם כבר.
בבקשה.
זה לא רק החושים, זה בעיה של קליטה בחושים האלו.
אוקיי, אוקיי.
שהקליטה היא רק בפנים, רק בתוכי. זאת אומרת, שאני מזהה, שאני עומד אחרי כל המחשבים, כל החשבונות, כל מה שאני מזהה, סטטיסטיקות והכל, אני רוצה או לא רוצה, ואני לא יכול לצאת מזה, אני חוקר רק מה שלטובתי.
ברור.
כי כך אנחנו בנויים.
ברור.
ואני לא יכול להתעלות מזה, להתעלם מזה. אני לא יכול לעלות מעל זה. והמוגבלות הזאת היא חותכת מאיתנו חצי שני של המציאות.
בסדר, אבל הנקודה החשובה בדבריך מבחינתי, זה שהמכשירים הם מיותרים. לא נגיד מיותרים, אבל אפשר לעקוף אותם. אפשר להגיע לתוצאות אפילו יותר מאשר המדע באמצעים אחרים. ולי יש בעיה עם זה, ו... וזה הלבטים בין דת ומדע, או בין מדע והגות כמו הקבלה, מלווים אותי משחר נעורה. אני לא יודע אם רואים את זה בשידור, אבל יש לי כיפה על הראש, ואני גם עוסק במדע.
אצלנו כולם שווים, גם בליגמים.
אני יודע, והייתה תקופה אפילו שחששתי שם הזה שאני דתי, זה קצת מגביל אותי במדע, והתגברתי על זה, ראיתי שלהפך, השאלות דווקא מפרות. הקבלה הייתה בעיניי ספר חתום, וקצת נפתחה לי בעקבות שיחות עם יהודי יקר בשם מאיר ינאי, שמוציא ספרים על קבלה, הוא לא שייך לחוג שלכם, הוא
אני
בצורה,
מכיר אותו.
בצורה אחרת עובד.
מלפני שנים.
כן, הוא היה שחקן ובמאי, והוא התקרב ליהדות, חזר בתשובה, והיו לנו הרבה שיחות, כי הוא רצה לשמוע על פיזיקה, אני רציתי לשמוע על קבלה, קראתי ספרים שלו, וזה נראה לי דברים מאוד מאוד שלא מדברים אליי, אבל התברר לי שיש הרבה אנשים שהספרים שלו, וספרים אחרים, ספרים שלכם, שיעורים שלכם, מאוד מדברים אליהם. יש לי שתי קרובות משפחה שנעשו יותר מאושרות ויותר מחוברות למציאות באמצעות טרנספורמציה. אחת חזרה בתשובה בדרך הרגילה, וזה היה מאוד קשה, והשנייה לקחה שיעורי קבלה והגיעה לתובנה של החיים, לביטחון עצמי, להמון סיפוק ויכולת להתמודד עם החיים. זאת אומרת, יש אנשים שבדברים האלה רואים תורת חיים. עכשיו, מה בכל זאת מפריע לי? אני לא יכול להתווכח עם זה שאתה אומר שאדם יכול להגיע לאמת האמיתית באמצעות חשיבה, חושים, אינטואיציה, בלי מכשירים ובלי מדע. כי אם זה מה שאנשים מרגישים, אולי זה נכון, אני לא יכול לסתור את זה. אבל אני, הנקודה המדויקת שמטרידה אותי פה, היא שמה שבסוף מגיעים אליו, זה לא משהו ייחודי. הרי אם אתה לוקח את תורת את הקוסמולוגיה של הקבלה, על עשר ספירות, על צמצום, על שבירת כלים, זה די מזכיר תיאוריות בפיזיקה. יש תיאוריות בפיזיקה שהן מופלאות לא פחות. יש תורת המתרים, והממדים שאנחנו רואים הם רק חלק, יש הרבה יותר ממדים בעולם, וכל הדיון במפץ הגדול, זה דברים שדי דומים. אז למה, מה ההבדל?
ההבדל שמקובלים גילו את זה בצורה פרקטית, מתוך ניסיון, מתוך ההרגשה ומתוך הבנה ומחקר, וכל התיאוריות האלו, שאתה מדבר על נגיד מיתרים וכו', הם באו מפני שהפיזיקאים לא יודעים איך הלאה לפרוץ, ואך אז...
בסדר, בסדר, אני מבין את ההשקפה הזו, אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר, אנשים חכמים לא פחות, שלא משתמשים בשיטות המדעיות, היו יכולים לנסח תיאוריות שונות לחלוטין, ושיראו יפות באותה מידה.
אבל זה לנסח תיאוריה, זה לא לבדוק לפי החושים.
מיני לנו מה נכון. אתה אומר עשר ספירות, מישהו אחר יגיד תשע.
נכון.
ספר היצירה אומר שהעולם נברא באמצעות האותיות א' בית העברי, יבוא מישהו ויגיד דווקא האותיות היווניות.
שהוא יבוא ויגיד, הוא חייב קודם כל לחקור את זה, לא מתוך שכל. כאן העניין הוא, שהוא חייב לשנות את החושים שלו, לקנות חושים נוספים, על ידי זה הוא מגלה תוספת המציאות חדשה, ואז על זה הוא כותב, על המחקר שלו.
אבל עובדה שאנשים שונים הגיעו לדברים שונים. למשל, יש לנו את הבודהיזם, שמציא גם כן דוגמה של העולם שהיא שונה לגמרי, וזה גם מדבר אל מיליונים.
לכן אנחנו לא מתווכחים עם אף אחד. מפיזיקאי ועד בודהיסטי וכל הדתות וכל השיטות.
אבל מה נכון?
אין מה נכון, הכל כלפי האדם המשיק.
זאת אומרת שאתה בעצם לא חוקר את העולם, אתה חוקר את עצמך.
נכון. והקבלה טוענת שאין עולם ללא מי שמגלה אותו.
האם זה לא מפחית את החשיבות של התורה שלך? כי הפיזיקה רוצה לגלות את האמת, והיא עושה את זה על ידי לבטים וויכוחים.
ועושה את זה בצורה סובייקטיבית לחלוטין.
ושום דבר לא קדוש. איינשטיין הגדול אמר דברים, אפשר היום לסתור אותו.
כן.
ולהגיד שהוא אמר דברים לא נכונים. מה שאין כן בקבלה למשל, כי יש הרבה כבוד לדורות הקודמים.
אין.
מוסיפים עליהם, לא, אבל לא, לא סותרים
מצטער,
אותם,
לא,
לא אומרים...
לא נכון, לא, לא, אנחנו מתייחסים, זה לא נכון, זה, אני מצטער, אבל אני מבין כאן הנקודת המבט שלך, שככה מקובל בעם וכך חושבים על הקבלה, אבל אתה יודע שנכנסים לתוך המדע, ששם זה קצת אחרת ממה שנראה מבחוץ.
כי יש כמובן גם יצרים.
כך חושבים גם על פיזיקה ועל, ועל הכל. בחומת הקבלה חייבת להיות הוכחה, אבל הוכחה הזאת היא יכולה להיות רק למי שעלה לאותה הדרגה. תראה, היום בפיזיקה, שאנחנו מגלים איזשהו שם תופעות בחלקיקים, אז אני יכול לבוא ולראות באיזשהו עין ככה בפנים מה קורה שם? לא.
לא, אבל
אני מקבל איזשהו טבלאות,
סטטיסטיקות. בסדר, אבל כל אחד יכול להיכנס לזה ולחלוק עליך אם הוא מוכן להקדיש את השנים וללמוד.
או, אותו דבר כאן. רק כאן הלימוד הוא, זה תוספת תכונות פנימיות, שעל ידם אתה עולה לאותה רמה שאתה יכול לראות תוצאות. אז אתה רואה את הטבלאות, כמו בפיזיקה.
וכל אחד יכול להגיע לדרגה הזאת? מה הוא צריך להשקיע?
כרגיל.
שנים של לימוד.
כן.
שנים לימוד. פה בעניין הזה הוא מוקשה בשבילי, מכיוון שבסוף הוא מגיע לאותו דבר. הוא לומד את פירוש הסולם של הרב אשלג, והוא מגיע למה שאחרים שלמדו מגיעים. אסור לו, זאת אומרת, הוא לא יכול לבוא ולהגיד דברים חדשים.
זה מה שהוא מגלה, כי זה כמו בפיזיקה. אבל אחר כך יש לך... לא.
זה מה שהוא למד. מה שהוא למד זה מה שהוא מגלה.
לא, 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 לא. הדברים האלה... אני הרי עסקתי במדע לפני שהגעתי לקבלה, אמנם שלא לא הלכתי לפנימה לכיוון זה, השקעתי את עצמי בחומת הקבלה, אבל הם, זה אותה הגישה. הספרים הם רק ספרי לימוד, ומה שאתה מגלה אחרי שאתה לומד זה, אתה מגלה, אתה מתקדם, אתה הולך ופותח עוד יותר ויותר את המציאות לעצמך.
ואתה מגלה דברים על עצמך בעצם, יותר מאשר על העולם, זה
ה... העולם הוא בפנים, העולם הוא לא נמצא מחוץ לנו. למה העולם הוא מחוץ לנו? האם אנחנו חוקרים משהו שנמצא מחוצה?
כן, לפי הפיזיקה אדם הוא גוף נשמה או body and mind, ובחוץ יש עולם גדול שהיה קיים לפני הופעת האדם.
מי יכול להוכיח לי את זה שזה הוא קיים מבחוץ?
המדע עושה את זה.
לא, המדע הוא לגמרי סובייקטיבית, אנחנו חוקרים רק, האדם חוקר את העולם.
אבל תראה את ההצלחות של המדע, אתה לא יכול להתווכח עם זה שהמדע מספק לך טכנולוגיות.
כי אני חי בתוך החושים שלי. כי אני חי בתוך העולם הזה, בתוך התפיסה הזאת. אבל אם היו לי תכונות אחרות, הייתי תופס את העולם לגמרי בצורה אחרת. פיזיקה הייתה אחרת, הכל היה אחר.
אני מסתכל על זה באופן קצת שונה, וסליחה שאני כן? מעיז לחלוק על אדם
הדבר,
שהקדיש
יפה.
את חייו ללמוד את הדברים כן. האלה. אבל אני לא מדבר כיורם קירש, אני מדבר כבוא נגיד נציג הפיזיקאים. ולדעתי הדרך... לחקור את העולם שבחוץ ואת העולם שבפנים, זה רק דרך המדע. המדע חוקר גם את העולם שבפנים. יש פסיכולוגיה ויש נוירולוגיה.
וכל שאנחנו חוקרים, אנחנו חוקרים. מתוך הטבע
יפה,
שלנו.
יפה, אבל המדע הגיע לצורה מסוימת של אובייקטיביות, שבסופו של דבר, ויש בתורת הקוונטים כל מיני דברים מדהימים, שאתה גורם, תוך כדי המדידה אתה גורם לדברים, ואתה לא יכול להיות אובייקטיבי לגמרי. עדיין אתה יכול, עם עקרוני הוודאות ועם הכל, ועם זה שאתה חוקר את עצמך, להגיע לאיזושהי חקירה אובייקטיבית.
לא, אבל... כי האדם עומד אחרי הכל.
אוקיי, בזה אנחנו חלוקים. אנחנו חלוקים
לא, בזה. אדם חוקר את התוצאות?
לא.
האנושות חוקרת.
יש איזה מוח קולקטיבי, האדם לפני עצמו לא היה מסוגל לעשות כלום במדע.
אני מסתער, מה זה חשוב? הרבה אנשים הוא אדם אחד. זה אותו מוח, זה אותו ייצור, שבצורה כזאת, כמו קופסה, הוא בנוי, ורק מתוך איך שהוא בנוי, הוא מבין והוא חוקר והוא חושב, ואין אחרת, הוא לא יכול לצאת מהתוכנה שלו.
אבל אתם אומרים שכולם קשורים. שהאדם הוא לא לבד, כל מה שהוא עושה משפיע על אחרים. יש קולקטיב, איזה קולקטיב של האנושות.
כן, אבל מה זה חשוב?
הקולקטיב
גם קולקטיב
הזה...
וגם אחד.
במדע, הקולקטיב הזה הוא שחוקר את הטבע, וסליחה, אם לא נסכים בזה, זה בסדר. אני בכל זאת רואה בקבלה ובהגות דתית אחרת, אדם יכול...
לא, ש... זה להבדיל. בוא נבדיל בין, בין קבלה ובין כל הדתות
לא, ואמונות. לא, אני לא רציתי להשוות קבלה לאינדואיזם או לבודהיזם, אני רציתי להשוות את הלימוד שאתם עושים פה, שמעתי בין 3 בבוקר ל-6, זה פנטסטי, ללימוד של אנשים שלומדים דף יומי בגמרא.
חס ושלום, אין שום אותו. דבר. כשכאן זה חוכו, מחקר הטבע.
אוקיי, בסדר, אז בוא נגיד רק הקבלה, לא נדע... אז מה בכל זאת, מדוע נראה לי שאתם יכולים למלא איזה חלל שהמדע לא ממלא אותו? האובייקטיביות הזו של המדע, בסופו של דבר, היא נותנת לאדם תמונת עולם מאוד קרה, מאוד לא אנושית, והפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית כבר עמדה על זה. האדם הבודד או הקולקטיב, האנושות, עומד בפני איזה כוחות פיזיקליים שהם עיוורים לגמרי לזה שיש אדם בעולם. הם היו קיימים לפני כן והיו קיימים אחרי כן ולא לא עוזרים לבן אדם. זאת אומרת, זה מין עולם חסר אלוהים. המדע הוא חסר אלוקים, אין מה לעשות. פעם ניסו לש...
בשביל מה הוא צריך אלוקים?
סליחה? הוא לא יכול להכיל את אלוקים בתוכו, כי הוא לגמרי בודק רק דברים שהם נגישים לחקירה הזו. ו... הקבלה מלמדת אותנו שהיקום, נראה לי, שהיקום הוא לא כל כך קר ומנוכר אלינו. היקום עוזר לנו, היקום הוא לטובתנו, כי אנחנו בתוכו, אנחנו מושפעים עליו, אנחנו מושפעים
אליו. אם אנחנו יודעים איך להשתמש בו.
אוקיי, אני אומר, אם אנחנו מסוגלים ללמוד את התורה המסוימת הזו, שהיא בעיניי לא ייחודית. אני מבין אותך שאתה אומר זה ייחודי, כי אתם באמת בתוך זה, אבל מי שמסתכל מבחוץ יכול לטעון, לדעתי, באותו להט, לטובת תורה אחרת שונה,
נכון.
שגם היא באה מהשכל והאינטואיציה והחושים הנוספים, לדבריו, שהיא טובה באותה מידה. לכן...
וכי מפני שאם דבר הוא נסתר, כל אחד יכול להגיד עליו מה שהוא רוצה.
בדיוק. לכן התביעה לבלעדיות בעצם, זו לדעתי הנקודה שבה אפשר להתנגד לקבלה, ואני נכון. חלילה לא מתנגד, אבל יש נחושים, אנשים שמתנגדים.
נכון, עד שלא יהיו לנו חושים משותפים, כמו ראייה שמיעתם ריח מישוש בינינו, שאז אנחנו כולם מסכימים לתופעות הטבע, דרך החושים שלנו, ואז אנחנו מאמינים בפיזיקה ובכל המדעים האחרים, זה ברור. כי אנחנו... רואים כולנו אותו דבר. זה אדום, וזה לח, וזה חם, וזה... וכו' וכו'. אז אם אנחנו מדברים על גילוי המציאות על ידי חושים הנוספים, שם כבר אנחנו לא יכולים בצורה ברורה להגיד כך לכל אחד ואחד, אלא רק לאלו שנפתחים להם אותם החושים. זאת אומרת, חוכמת הקבלה היא אומרת כך, האדם חייב לרכוש חוש נוסף. החוש הנוסף הזה הוא רק אחד. הוא במקום לספוג את כל המידע בצורה אגואיסטית לחשוב ולהרגיש, הוא חייב לצאת מעצמו.
האם זה גם מה שאומרת הקבלה המסורתית, או שזה חידוש שלכם?
לא, לא, לא. זה מאברהם, כל התכונתו החסד וכו'. לא, לא. ואהבת רעך כמוך, להיות כאיש אחד בלב אחד במעמד הר סיני, כל הדברים האלה זה ליציאה מהאגו, זאת אומרת זה יציאה מהמצרים, מגלות מצרים, כל הדברים האלה הם אני חושב שידועים לכולם.
אני ראיתי שהרב אשלג בעל הסולם מאוד אהד את הקומוניזם, האם זה נכון ולמה?
אבל לא בצורה כזאת, כמו שהקומוניזם היה ברוסיה או בקיבוצים.
בצורה יותר רומנית.
לא, בצורה יותר טבעית בטבע. הוא טען שכל הטבע הוא חוק אחד, וחוק של הדדיות, התחשבות, חוק של אהבה, כי בורא הוא חוק הכללי של הטבע, הוא חוק של אהבה, ולכן אנחנו צריכים להגיע ואהבת רעך כמוך להשתוות עם הבורא, לדבקות אליו, כן? להיות כאחד עמו, וזה על ידי זה שאנחנו מתקנים את האגו שלנו, ולזה ניתנה לנו חוכמת הקבלה או תורה, כמו שכתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטב, בעצם כל התורה ניתנה כדי שאנחנו נתקן את האגו שלנו. אם אנחנו לומדים סתם כדי לא לתקן את הטבע שלנו, זה, התורה הופכת להיות משם החיים לשם המוות, כך כתוב. ולכן, קודם כל, בזה הקבלה מטפלת, לשנות את האדם, להוציא אותו מהאגו, מתפיסת העולם בצורה אגואיסטית, אם אנחנו מדברים כמדענים, מתפיסת העולם כאגואיסטית, ואז אנחנו תופסים מהעולם רק מה שטוב לנו. אני לא רואה כאן עוד עולם שלם, מפני שהתפיסה שלי היא סלקטיבית. ואם אני יוצא ממני החוצה, זאת אומרת, מתעלה מעל האני שלי, אז אני תופס את העולם כמו שהוא. ואז אני רואה ומזהה עוד תופעות שקודם לא...
אבל למה אני צריך תשתית כל כך, כל כך עמוקה, כמו שאתה אומר, שזה... אם אני רוצה שאדם יהיה יותר טוב ויהיה פחות אגואיסטי...
לא, אני לא רוצה את זה. אז זה אמצעי.
אתה אומר, זה קיים בנו. אבל זה צריכים להתפתח כדי להגיע לזה, כן. ולימוד קבלה זה הדרך, הדרך...
המאור שבא מחזירו למוטף, כמו שכתוב. על ידי זה אני מעורר כוח שנמצא בטבע, והוא משנה לי את היוצרות.
זה מעניין. זאת אומרת, אתה משתמש בקבלה כדי לעשות את העולם יותר טוב.
אדם יותר טוב, כן. ולכן עכשיו היא מתגלה, כי אנחנו במשך ההיסטוריה הגענו למצב, שכבר הגענו למקום, ממש למצב הסופי, אנחנו פתאום מתגלים שאנחנו כמו בבבל, כולנו קשורים יחד, והגענו ומתגלה השנאה הזאת הדדית, ותלות הדדית. ואנחנו לא יכולים הלאה להמשיך. לכן יש לנו משבר הכללי. ועד שאנחנו לא נתחיל עכשיו לתקן את בני אדם ממש, לתקן את הקשר בינינו, שגלובליות הזאת, אינטגרליות הזאת, היא חייבת להיות חיובית, אחרת זה נגיע להשמדה.
אבל הרעיונות האלה, הם מדברים אל מיעוט באנושות ואל מיעוט ביהדות. ולמרות שזה...
זה רק עכשיו התחיל.
או, אנחנו... למרות שזה הרבה יותר פופולרי, אני לא רואה שאתם סוחפים את כל ה...
לא. א', בגלל העונה. שזה נגיד האגו של האדם, אז מי רוצה את זה? מי צריך את זה? ודאי שאדם היה יותר מרוצה ליהנות מהחיים שלו וזהו, אלא הטבע, התוכנית הטבעית שנמצאת בנו ומתפתחת, היא דוחפת אותנו להכרת הרע, להרגשה ולהבנה שהטבע שלנו הוא רע. כמו שבורק אומר, בראתי יצרה. ועכשיו רק אנחנו מגיעים למצב, לדור כזה באנושות של הכרת הרע, ואחר כך דור הבא יכול להיות כבר יהיה בראתי תורת תבלין.
זאת אומרת, אתה אופטימיסט, אתה אומר שהעולם צועד לעבר מצב יותר טוב.
בטוח. הוא יצטרך לתקן את עצמו, כי זו תכלית הבריאה, ואנחנו נגיע לטוב.
כן. והאם צפוי
ש... והיהודים יצטרכו לעשות את הדבר הזה, כאור לגויים. לתקן את עצמם ולהביא את התורה הזאת לכל העולם.
האם יש לזה השלכות פוליטיות? האם אנחנו צריכים להיות יותר הומניסטים כלפי הפלסטינאים, למשל?
אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. והיוצא מזה כבר בצורה טבעית שכך יזרום.
האם צפוי שיקום מישהו, כמו הרב אשלג בעל הסולם, בעתיד שייתן עוד פיתוח, יזרע אור חדש על הקבלה, כמו שהוא עשה בספרים שלו?
אנחנו משתדלים ללכת אחריו, ויש עוד כמה תלמידים שלו שכך מתעניינים ולומדים ועושים משהו. אני מקווה שדור הבא הוא יהיה דור, ודאי שכמו בכל מדע, יהיה דור יותר חכם, יותר חזק, יותר מבין, יותר פותח מציאות וגם כן יותר עמוק מבין בספריו.
יש לי עוד שאלה קצת פרובוקטיבית. אני דיברתי על זה קודם, שהקבלה עם כל היופי שבה והעמקות, היא לא נראית לי בעייתית, כי היא לא תורה ייחודית. אבל יש לי עוד שאלה. יש, אני לא יודע אם אתם, אבל יש אנשים בקבלה שמתרכזים במיסטיקה, בקמאות, בדרך להשפיע. אני הייתי, יצא לי לבקר במרכז בלוס אנג'לס של פילי ברג וממשיכיו. ושם מוכרים חוטים אדומים שראו את מדונה הולכת איתם, וגם מחלקים ברושורים באנגלית שכתוב בהם שמי שמחזיק את ספר הזוהר בעברית בבית, גם אם הוא לא פותח אותו, גם אם הוא לא קורא אותו, הבית שלו יתמלא אור וברכה, ואם הוא גם פותח פעם ביום ומסתכל על האותיות העבריות בלי להבין, אז עוד יותר. וכפיזיקאי, הדברים האלה לא מסתדרים לי עם תמונת העולם שלי, שאומרת, ישועת השם היא בדרך הטבע, אדם בשביל להרגיש... להצליח יותר, הוא בהחלט יעזור אם הוא יתפלל ואם הוא ילמד, אבל אז השינוי יבוא
למה
דרכו.
למה זה יעזור?
דרכו. הוא פתאום
למה
ירגיש...
למה שיתפלל זה יעזור?
כי הוא ירגיש בעצמו כוחות חדשים.
זאת אומרת, זה תופעה פסיכולוגית.
זה לא רק תופעה פסיכולוגית,
למה?
אלא זה גם הרגשה... זאת אומרת, זה לא רק פלצבו, זה מה? גם תופעה של אחדות עם אנשים אחרים, זה תופעה של יש יד משגיחה. תופעה טבעית,
שבטבע יש כוח נוסף, אם אנחנו מתחברים עם הרבה אנשים, אנחנו יוצרים כוח נוסף.
אפשר להגיד את זה בצורה כזו, ואפשר להגיד את זה בצורה פסיכולוגית, אני לא, קשה לי לנסח את זה במדויק.
לא, אבל מה האפקט של התפילה?
האפקט של התפילה
לא הוא... רק בזה.
אנחנו לא יודעים מספיק על האפקט של התפילה.
כבר אתה אבל... עובד להיות מיסטיקאי.
אבל, אבל ללכת ולקנות קמה ולשים, זה נראה לי, זה לא בדיוק
כמו... ומזוזה על המשקופים.
מזוזה זה מצווה, זה קיום מצווה. כתוב זה, שאתה צריך זה, לקיים זה, מצווה. זה, זה.
אבל בעצם, מה ההבדל? כי זה כתוב... בתורה, וזה כתוב אצל פיליפ ברק.
לא, אני אומר שאני לא מסתכל על מזוזה כמשהו שמגן על הבית, אני מסתכל עליו כקיום מצווה. ותפילין, וטלית, זאת אומרת, יש מצוות שיהודית...
זאת אומרת, אתה אומר כך, כדאי לנו לקיים את זה, מפני שזה מאחד אותנו, זה נותן לנו יותר כוחות פנימיים.
אני אפילו לא אומר שכדאי, כי אני בטוח שאפשר... אלה
מה, בשביל מה צריכים את זה?
כי כמו שאמר ישעיהו ליבוביץ', פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אדם... את המדע חייב לקבל. את הדת הוא יכול לקבל ויכול לא לקבל, אבל יש פה הכרעה אמונית, הכרעה ערכית. כמו להיות טוב ורע, אבל בצורה...
אם תגיד שזה יהיה לי טוב, או לחברה יהיה טוב, למשפחה, לעם, לעולם, זה אני מבין, אבל בשביל מה עוד?
מתברר גם שאנשים דתיים יותר מושרים מאחרים,
אז
לדבר על זה בשיחה הבאה.
אז כדאי.
אבל כדאי, אבל זה, הכדאי לא מספיק, כי בשביל כדאי, אדם לא יכול לשנות הטבע שלו ולהאמין בדברים שהוא מתקשה להאמין.
מי משנה את הטבע שלו? חוץ ממי שמתעסק בחומת הקבלה.
לכן העניין הוא יותר של החלטה. האם אני רוצה להיות דתי או לא רוצה להיות דתי. וברגע שאני דתי, אני... מקבל על עצמי מצוות מסוימות, גם אם הן נוחות לי וגם אם הן לא נוחות לי.
אז אותו דבר עושה ברק. הוא מזמין אנשים מבחוץ, ונותן להם דת חדשה הזאת.
האם אתם לא עושים דבר דומה?
אנחנו? בשום דבר אתה יכול לבוא אלינו, עם כיפה, בלי כיפה, בשורטים.
גם אצלו, הוא מלמד גם נוצרים וגם יהודים.
כן, אבל מה מלמד? מלמד אותם להאמין בחוטים אדומים ומים קדושים.
לא, הוא מלמד אותם גם דברים שנגזרים מפירוש הסולם.
השאלה היא כך.
ובמקביל מוכר להם גם קמאות.
כן, אני מכיר טוב את השיטה. העניין פשוט, אם זו שיטה שהיא נותנת לאדם פיצוי פסיכולוגי פנימי, או אם זו שיטה שהיא כנגד יצרה שמגלה באדם, נותנת לו כלים לתקן אותו, להפוך אותו ליצר הטוב, להשפעה, לאהבה. לא סתם לדבר באהבה כזאת.
שני הדברים דומים, שני הדברים דומים. אבל ברגע ש... זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע למצב... שהדת הופכת אצלך למשהו מיסטי, זאת אומרת, לא אני צריך להתאמץ, אלא מישהו מתאמץ בשבילי, ונותן לי מים קדושים שהוא ברך עליהם, ואז אני מסודר, אני לא פוסל את זה, אבל זה כבר לא אותו דבר.
זה ברור, אני איתך. אבל תגיד לי, אם אני מאמין שאני מניח תפילין, שמזה יהיה לי טוב, זה גם כן אותה פעולה או לא? אני מדבר עכשיו לא כי...
שלי שונה לגמרי, אני אומר כשאתה...
לא כי אני עם כיפה, רק אני כמדען זר לגמרי.
אני אומר, כשאני מניח תפילין, אני לא עושה את זה כדי שיהיה לי טוב, אני עושה את זה כי יש מצווה כזו.
נו, אז מה?
ואני מקיים אותה בלי לחשוב מה יצא לי מזה. בעקיפין, כנראה שמבחינה פסיכולוגית הרגעים האלה הם טובים, כי זה כמו מדיטציה. וזה גם נותן איזשהו קשר...
גיר סדה ינקותה.
בדיוק. זה גם נותן קשר לילדות ולבית אבא ולדורות הקודמים. והיו דורות שאנשים חשבו שהם יכולים גם לא להניח תפילים ולהסתדר. והאנוסים, בזמן האנוסים, הביאו את כל המצוות המעשיות לאיזושהי סמליות, כי לא היו יכולים לקיים את המצוות האלה, ואחר כך, אחרי שהאנוסים הגיעו להולנד ומקומות אחרים, הם המשיכו לחשוב, אולי אנחנו לא צריכים לא תפילין ולא תלית ולא תפילה, וקמו כל מיני דרשנים ואמרו, לא, המצוות הן חשובות, המצוות המעשיות.
כי הם נותנים מסגרת לאומה, בלעדיהם לא היינו מחזיקים עד היום כאומה ישראלית. כעם ישראל.
זה, גם זה.
אבל שוב אני אומר, ודאי שאני פוסל את השיטת, בשיטת ברק, ומה שהוא עושה מקבלה זה, זה ודאי שלא מקובל עליי. אבל אני אומר שהמחירה הזאת של החוטים ומים וכל הדברים האלה, קיימת כבר מדורי דורות, לא עשה שום דבר חדש. זה מין חסידות כזאת. שבזה הוא מחזק את האדם, נותן להם, כל הדתות הן בעצם כך מחזיקות.
כן. עד כמה באמת אתם שומרים...
אצלנו אין שום דבר כזה. זאת אומרת, לימוד באלמה בלבד.
ברור.
אבל בכוונה, ועל זה אנחנו עומדים באמת כמה שאפשר יותר חזק. כי כל סביב הלימוד נושא הכוונה, זה חשוב ביותר. ועל זה כתוב במאמרים של בעלי סולם, איך צריכים לכוון את עצמנו לפני הלימוד. שהעיקר זה לדרוש... בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. אני חייב לגלות, א', את האגו שלי, את הטבע שלי, לראות עד כמה שזו הרסנית, ולא סתם בגלל שרע לי, אלי כלפי הציבור, כלפי ואהבת לרעך כמוך, כלפי אותו משבר, אותה השבירה שהייתה לנו בחורבן בית המקדש, שנפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, את זה אנחנו חייבים לגלות. כי נגד זה, זה נקרא יצרה. יחס שלי רע לאחרים. ואז אם אני מבין שזו הרע, אני חייב לזה להמשיך המאור המחזיר למטב. זאת אומרת, אני חייב לדרוש מהלימוד כוחות שיתקנו לי את זה, זאת אומרת, שיהפכו אותי לאוהב, שכולם יהיו לי כאחים. זה בלבד מה שדורשים מהתורה.
שינים קבלה